שלום וברוכים הבאים לבשירות פוד מלכותו, פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל, הפודקאסט שבא לסכם לכם את כל מה שקורה בליגה הטובה בעולם. אני בן פורגס, שלום שרון נבידוביץ'.
שלום בן פורגס.
איזה כיף, אומרים את השם שלי פעמיים, אחרי זה בטלוויזיה, יהיה גם סופר, ואמא שלי תהיה גאה, אבל היא לא רואה, אין את חבילת ערוצים, כמו שכדאי, חתיכת חבילת ערוצים, תצפו בזה בטלוויזיה, מה אני עם אסף כהן?
שלום, בן פורגס.
איזה שלוש פעמים.
שוב פעם.
עוד פעם אחת תקרה, ויהיה פה מנחה נורמלי, ינחת פה במקום, כמו בביטלג'וס. שרון, יש לי שאלה עליך. אתמול היה פספורט, היה נהדר, אתמול היום נהדר, בעיקר אם אתה אוהד מנצ'סטר סיטי, או בעיקר אם אתה לא אוהד מנצ'סטר יונייטד, ונחשפנו לכך שליאם גלגר מוציא דיסק חדש, ששמנו אותו והכל, דיסק, שירים, ספוטיפיי,
אלבום, 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 עם ג'ון סקוויר.
אבל למה ליאם גלגר מוציא אלבום שקוראים לו מארס טו ליברפול? אני רוצה להבין את הקונספט הזה.
באמת, ככה מארס, 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 מארס או מארץ?
מארס, מארס.
כאילו, שילמו לו.
כמו החטיף.
כן, שילמו לו כנראה החטיף.
אני לא יודע, אבל אני יכול לחשוב שהוא אומר, כאילו, הם כאלה מוזרים, הם כמו חייזרים, אז כאילו, מאדים קורא לכם לליברפול, בואו תתעוררו.
אולי הוא מתכתב עם השיר של סוזן וגה אין ליברפול? יש סיכוי?
זה גם הגיוני. אני חשבתי בכלל, כאילו, אתה ביקום מרס טו ליברפול, יש כל כך הרבה שירים שאפשר לעשות על מנצ'סטר סיטי, לא? תחשוב על זה, כאילו, אני אומר.
אגב, הוא שיתף פעולה עם הגיטריסט של...
להקה
אחרת. להקה אחרת, לא, לא דה סטון, לא דה...
סטון רוזס?
סטון רוזס, כן, של סטון רוזס, שהם ממנצ'סטר גם, שווייזס גדלו על... הם אוהדי מנצ'סטר יונייטד, הוא הגיטריסט של סטון רוזס, והם עושים אלבום, וכבר, אגב, שיר שאפשר לשמוע אותו במצעדי הפזמונים.
נכון,
יש שם... ריימבו.
מה, מהפינה לשיפוטכם הוא נכנס?
יש לו כמה, בדיף, יש לו שם הומאז' ל-Insane in the Brain, יש שם Feeling Good על פיל פודן, Don't Look Back in Ake, ו-Haland Fall of Misses. שזה ממש מתחבר עם כל מה שקורה, אבל אנחנו צריכים להסביר לו שלא אומרים, אנחנו לא אומרים הלנד, אנחנו אומרים הולנד.
נכון. Don't look back in Ake, זה טוב.
זה השיר החדש.
כן.
אסף.
כן.
שבוע שלם עבר, וכל מה שקורה בשבוע הזה, אנשים באים ופונים ושואלים ומבקשים ומתחננים ודורשים, תפתור לנו כבר את החידה הזאת.
יפה.
היה חידה וזה היה קשה.
והרבה אנשים גם שלחו תשובות. נשאל שוב את החידה.
חשוב באמת למי שפספס את החידה ורוצה עכשיו לעצור ונסות לענות עליה, שהחידה הייתה שהיו שישה מנג'רים שימנו גם בליגת העל וגם בפרמייר ליג, וכשאנחנו אומרים ימנו זה ממש עמדו על הקווים ולא היו עוזרים ולא
כל דבר הזה.
זה הבן אדם ששרון כבר
רצה כל כך להגיד ולא נתת לו.
אברהם גרנט, אז אברהם גרנט הוא אחד מהם, אז היו חמישה נוספים.
חמישה נוספים, אברהם גרנט הוא הישראלי מהחבורה הזו. אוסי ארדילס, שרבים שוכחים, היה בביתר, היה בטוטנאם כמובן, הוא בדרך כלל בחידה של שחקנים עם מספר מוזר על הגב, כי היה מספר אחת, אז זוכרים אותו משם. ג'ון גרגורי כמובן, אחי נצרת, אשדוד, דרבי קאונטי, אסטון וילה.
עליו השלום? נכון? עליו השלום, כן. עליו השלום.
אוקיי. אל תכריח אותנו להיכנס לעריכה.
רנה מולנסטיין, שאימן את מכבי חיפה, הוא אומנם מוכר כעוזר המאמן של פרגוסון, אבל הייתה לו גם תקופה של שלושה חודשים כמאמן פולאם בפרמייר ליג.
וואלה, זה שכחתי. אתה רואה?
זה טריקי. אז מולנסטיין. סלאביש היוקנוביץ', מכבי תל אביב, גם הוא אימן את פולאם בפרמייר ליג תקופה מסוימת.
הוא עלה איתם.
הוא עלה איתם ונשאר איתם כמה חודשים עד שהוא הפסיד שבעה משחקים רצוף ופוטר. ואחרון, חריב, אייטור קרנקה, שאימן את מידלסבורו
בפרמייר ליג. גם עלה איתם ופוטר.
וגם את מכבי תל אביב. אז אלה השישה המאמנים.
אנחנו גם רוצים לאשר את הדברים שלך. באפריל 2020, ג'ון גרגורי, היינו קצת עסוקים באפריל 2020 בחשש שכולנו הולכים בעקבותיו. אסף, הבנתי שראית את ההצלחה המסחררת של האירוע. הבנת שאתה יכול לעשות את זה מזה גימיק, שירוץ חמש עונות בפודקאסט הזה, אז יש לך חידה חדשה.
יפה, אז החידה היום היא בצורה מעט שונה. בדרך כלל אנשים אוהבים את חידת מי אני. נכין אולי לפעם הבאה. אני אסף כהן. החידה שלי הפעם היא ככה לנסות לאמץ את הזיכרון של אנשים שינסו גם בלי גוגל. יש משחק ליגת אלופות מאוד מוכר מההיסטוריה של ליגת האלופות, לא גביע אירופה לאלופות, ליגת האלופות.
אייקס יובנטוס 96.
שבו נכבשו שלושה שערים, הנה כבר לא, שלושה שערים, ושלושתם נכבשו על ידי שחקנים מדרום אפריקה.
גוגל לא יעזור בזה.
מהו המשחק הזה?
במשחק אחד, באותו משחק, שלושה משחקים.
שלושה שערים. שלושתם הובקעו בידי שחקנים מדרום אפריקה. שחקנים שונים מדרום אפריקה. מהו המשחק הזה?
טוב, אז כולם, חבר'ה, יש לכם חידה חדשה, איזה משחק
של אייאקס.
אני
רק אתן, אני מניח שזה באזורי סוף שנות ה-90, כי דרום אפריקה הייתה טובה ב-98, הייתה במונדיאל, זהו, זה מה שאני אמרתי.
מי יודע.
נותן כיוונים, אנחנו כמובן מזכירים, פונים אלינו, הרשתות החברתיות שלנו, טוויטר, אינסטגרם, פייסבוק, יכולים לפנות אלינו, הטלפון של אסף כמובן זמין בטלמסר, ונסות לפתור את החידה, חידה קשה, חידה מורכבת. יש לי חידה גם בשבילכם.
כן, מי אני?
לא, אז זה לא מי אתה, השאלה היא, מי הוא פול פוגבה? כי אנחנו חווינו בשבוע האחרון שפול פוגבה הורחק לארבע שנים מכדורגל בעקבות שימוש בחומרים אסורים. לא הייתי אומר משפרי ביצועים, כי בואו ראיתם את פול פוגבה בשנים האחרונות, זה לא היה משפר ביצועים, אם כן היה צריך להכניס את מי שהביא לו את זה.
מה זה היה? זה כנראה היה כאילו סמים קשים? אני לא עקבתי שזה פשוט משפרי ביצועים באמת.
לא, אני חושב שזה כן היה משהו כזה.
הוא קיבל את...
לא סמים.
לא סטרואידים, אדרנלין. אדרנלין מחוץ לאיזה רופא בארצות הברית, מחוץ לזה שיובנטוס ידע. הוא אולי יערער, אבל בכל
דוקטור האוס, הוא הלך אליו, הוא נתן...
הוא אמר לו, תהיה רגוע, זה לא לופוס, הכל בסדר. עד 2027 פול פוגבה מורחק, וכנראה סיים את דרכו בכדורגל בגיל 31, ופול פוגבה הוא שמענו סיפור מעניין, כי מדובר בשחקן שעד לא מזמן, אנחנו באנו ואמרנו, אחד מהקשרים הכי טובים בעולם. מדובר באלוף עולם, מדובר בשחקן עם 90 הופעות בנבחרת צרפת, בשחקן שזכה בארבע אליפויות עם יובנטוס, שחקן העונה בליגה האירופית, נבחרת העונה בפרמייר ליג ובמקביל כל פעם הסתכלנו עליו גם ואמרנו שהוא כישרון מבוזבז, שחקן שלא ממצא את הכישורים שלו, שחקן של חצי קלאץ', ושחקן שאם היה רק משקיע ונותן באופן רצוף, אז הוא היה יכול לקחת את יונייטד אולי טיפה יותר קדימה, הוא יכול לקחת את עצמו טיפה יותר קדימה, ולהיזכר בצורה הרבה יותר גדולה מבין השחקנים הכי גדולים שהיו בנבחרת צרפת. אז אחרי כל הדבר הזה, ולפני, עכשיו שהוא יושב ארבע שנים וחושב לעצמו מה קרה ואיך הכל השתבש, אולי תסביר לי, מי זה פול פוגבה?
הכי קל לבוא ולומר שפול פוגבה הוא סיפור עצוב. באמת, חוסר היכולת למצות את הפוטנציאל שאנחנו חשבנו שיש לו. ואני אפילו שם בצד את המקרה הזה, שהוא באמת עצוב וטרגי ברמה הספורטיבית. אם אני שם את זה בצד, וגם כבר הקריירה שלו הלכה למקומות פחות טובים, אז על פניו קל לומר שזה סיפור עצוב. אבל בואו נשים דברים בפרופורציות. זכה ארבע פעמים. האיש ששבר את שיא העברות בעוד באנגליה, הראשון שהגיע ל-100 מיליון, לא שזה הדבר הנכון, אבל האיש שהיה מהשלושה שחקנים המרכזיים שהחזירו לצרפת את אליפות העולם. זאת אומרת, עשה הכל מהכל מהכל כמעט שאפשר בכדורגל. אז בואו נשים דברים בפרופורציות לגבי העצבות. הוא עשה את זה בדרך שלו. אבל כן, אני קצת עצוב, כי במשך שנים פול פוגבה היה אחד הסיפורים שלפחות אני, ואני חושב שגם אחרים, נאבקנו לבוא ולומר, רגע, יש טייפקאסט אחר של כדורגלן מקצוען, יש דרך אחרת להיות בטופ, והוא כן שחקן על, אז פשוט אל תתייחסו לכל השטויות מסביב, ויוטיובים ושירים ודברים, תנסו להתעלם מזה, או לפחות לשים את זה במקומות הנכונים. הוא שחקן על, הוא בסיוע היה אולי השחקן הכי טוב בעמדה שלו, הוא בסיוע הוביל נבחרת למונדיאל, זאת אומרת, זה משהו שאין הרבה כאלה בהיסטוריה. כשאתה לוקח גדולה של שחקן, אתה לוקח את המכלול, ויכולת שהיה יותר, בסופו של דבר, הוא נכשל במנצ'סטר יונייטד, אבל כשהוא היה טוב במנצ'סטר יונייטד, הייתה למנצ'סטר יונייטד תקווה, ובעשר שנים האחרונות לא הייתה הרבה תקווה למנצ'סטר יונייטד. חבל על פול פוגבה, אם כי נזכור שהוא מכבד את ה... או תומך בצד השני שלנו, וזה, אז שילך קיבינימה.
יש סרט אדיר שנקרא סיפור מרוב הברונקס בשנות ה-90, זה עם דנירו.
מעניין איפה הוא סופר הסיפור.
יש בו משפט אחד שאומר שם רוברט דנירו, מזוי לבן שלו, אומר לו, אין דבר יותר עצוב מכישרון מבוזבז. עכשיו, ציינתם את העניין הזה עם הכישרון מבוזבז או לא מבוזבז, אני חושב שהוא פספס דבר אחד פוגבה. פוגבה היה לו את הפוטנציאל להיות השחקן הזה שנתלים בשמו. מה זאת אומרת? כמו שפה אוהבים להגיד, מה זה יכול היה להיות קפלו, זה שוער אדיר, יכול להיות בופון. יש את הטייפקאסט הזה של הקשר באמצע הגדול, שלוקח כדור ובשלושה צעדים מוביל כדור לצד השני, שפוגבה היה בו אפילו מבחינת שחקן שנותנים אותו כדוגמה, יותר גדול אפילו מיאיה טורה.
אב טיפוס הוא היה יכול להיות, כן. או
מוניקה סקס, גם בי על איפה הילד, גם בי על הכדורגל שלו, אבל גם היא על המנהיגות, שראו אותה בהמון סרטים שיצאו, מסרטונים שיצאו מחדר ההלבשה של נבחרת צרפת, במונדיאל, כמה שהוא היה זה שהרים את כולם, ובאמת היה, לוריס היה מסרט הקפטן, קנטה היה אהוב, אבל הוא היה זה שדיבר, הוא היה זה שהקשיבו לו. ביונייטד הוא נתן את התקופה הזו של איזושהי תקווה, כמובן הסרטון שלו עם מוריניו, מסמל אולי את ה... התפרקות של מנצ'סטר יונייטד.
של יונייטד, שלו ושל מוריניו גם,
בדיוק, באמת. בדיוק, שהוא תוך כדי אימון, הוא עובר לידו, מחייך כמו פול פוגבה, ופתאום רואים את מוריניו זורק לו מבט
חצי
כזה.
חצי משפט.
ומבט מזלזל, ואתה רואה את פוגבה בהלם. זה סרטון שהוא מאוד מאוד חזק, והוא מאוד מסמל את נגיד 10 השנים האחרונות של מנצ'סטר יונייטד. אז חבל, חבל על הפספוס הזה. אבל שרון אמר גם, יש פה כמות תארים וציוני דרך, שגם רואות שהוא מיצה גם לא מעט מהפוטנציאל.
וגם, לא צריך לדאוג לו כלכלית, הוא יהיה בסדר, הוא יוכל לקנות עוד לא כמה אדרנלין שהוא ירצה, אבל הוא חלק מהסיפור של מנצ'סטר יונייטד, בואו נתקדם לסיפור של מנצ'סטר יונייטד, כי הוא באמת חווה כמה דרבים טובים יותר, טובים פחות, הצליח גם לנסח כמה דרבים כאלה, ואפילו אתמול היה לנו רגעים בדרבי של מנצ'סטר שחשבנו שאולי, אולי, אולי, יש מצב שהסיפור הזה של ה-noisy neighbors החדשים, שלרוב שותקים ומנסים זה, יכולים לגנוב את הניצחון, ומובילים 1-0 משער מדהים של מרקוס ראשפורד, ועוד נדבר ונראה גם את השער הזה, אבל כמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, לפני שאנחנו נכנסים מזה, שרון זה לא היה כוחות.
לא כוחות, אגב, אחד הפודקאסטים הטובים של השנה בספורט הישראלי, צריך לומר.
זה לא כוחות, זה בשירות פן מלכותו.
דש לברמן. אתמול היינו בערב בסמי אופר, ואסף פרשן, והיינו במשחק של מכבי חיפה מול הפועל חדרה. ויש תמיד ביקורת בלאורך השנים על חדרה, איך היא משחקת, הגנתי, ולא יותר מדי תוקפת. ובאמת המספרים היו מאוד לא מרשימים, נגיד את זה כך, במשחק. אם כי היו שם 20-25 דקות שחדרה תקפה, נדבר על זה, לא. ובכל זאת, חדרה הייתה יותר מרשימה אתמול מול מכבי חיפה.
יותר תחרותית.
מאשר מנצ'סטר יונייטד מול מנצ'סטר סיטי. יותר מרשימה, יותר תחרותית, יותר מנסה. אין הרבה מה להרחיב על מנצ'סטר יונייטד, זאת אומרת, זה עוד נקודת ציון בדרך ארוכה ועצובה. כן, הם מדי פעם ככה מבליחים, גם אתמול זה היה יכול להסתיים בניצחון בסופו של דבר, כי זה כדורגל, כי ארלינג הולנד עדיין לא חזר לעצמו, כי באמת, למרות החמישייה בגביע, אבל הוא מרבה להחמיץ והחמצות מטורפות. 27-2 בהזדמנויות, זה משהו באמת פסיכי בתחת למסגרת כאילו של ראשפורד.
כן, היה נתון שאומר שמנצ'סטר סיטי בעטה יותר לשער של מנצ'סטר יונייטד מאשר מנצ'סטר יונייטד החזיקה בכדור לאורך כל המשחק.
27 בעיטות של סיטי לעומת 26% החזקה בכדור. עוד נקודת ציון, מביכה של מנצ'סטר יונייטד, אבל כבר לא מפתיע. זאת אומרת, מה, מישהו מופתע מזה? לא ממש.
אני חושב שכאילו... אחרי חמישיות ושישיות, כאילו אתה בא ואומר, אוקיי, יצאנו פה עם 3. יצאנו בסדר, ועוד גולים בסיום, כאילו התמודדנו. כאילו ראינו את תנח בסוף, הוא יחסית עוד איכשהו...
כן, שופטים, ואם לא שריקות, שזה כמובן כבר קצת תופך למין...
גיא צרפתי אנגל, לא הולנדי.
כן, כאילו, אוקיי, בוא, היה נגמר רק 3-1, אבל באמת היה ככה צדדי.
היה יכול להיות 6-0.
כדורגל שגם אריק תנח, אתה יודע, לא מאמין בו, הכדורגל המגיב הזה.
אבל כשראית את הרכב, כן קיבלת את זה. זה לא, וואי, למה הוא פותח הגנתי, למה הוא הולך אחורה, למה...
קודם כל, יש המון פצועים ליונייטד. זה צריך להגיד את זה, המון המון פצועים. עכשיו, אתה יכול לזלזל ולהגיד, מה, עם מגווייר היו נראים אחרת? כן, כן, לא רק מגווייר, גם שחקנים אחרים שחסרים. זה מאוד משמעותי. בטח לקבוצה שגם ככה יש בה איזשהו חוסר ביטחון בסיסי של עשור אחורה, של תוצאות לא טובות, של כישלונות, ובטח של התקופה האחרונה, שאתה אומר, אוקיי, כל פגיעה קטנה יכולה פה להרער הכל. אבל זה שזה כבר חוזר על עצמו שנה אחרי שנה, שיונייטד במשחקים הגדולים, היא רק מגיבה, היא רק, נגיד אצל סולשאר זה היה אוקיי, אז אם עכשיו אנחנו בתקופה שפחות טובה, בואו נשחק בעיקר על מתפרצות, ונגיב למשחק, וננצל את המהירות מקדימה, אז של ראשפורד, מרסיאל, שחקנים כאלה, היום זה מה שיש ליונייטד מה להציע, במשחקים גדולים, נגד קבוצות גדולות, זה כמובן לא מספיק, ובעיקר, אתה יודע, יש שם איזה קטע אחד שבו אתה אומר, זה כבר מסמל את החוסר העונים, של יונייטד. אחרי הגול של פודן, שבאמת הרג שם את לינדלוף, החליט תנח להחליף, והעביר את דלות לצד שמאל, כדי שהוא אולי יתמודד קצת יותר טוב עם פודן. אז פפ העביר את פודן לצד שמאל. זה קל מדי. זה... אנחנו מדברים פה על מאמני על, ופאפ כמובן מעל כולם, אבל גם תנח הוא מאמן על, עם הרבה מאוד חשיבה על איך אתה מעמיד את הפיונים שלך, ואיך אתה משחק איתם, ואיך אתה מזיז אותם, ואיך אתה לוחץ בצורה קבוצתית. ובסוף זה במהלך קטן כזה, של להעביר שחקן אחד מצד אחד, אז אוקיי, אז אם אתה עושה את זה, אז אני פשוט יעביר את ה... כמו בשחמט, אני אעביר את המלך שלי לצד הזה, ומיד נהיה גם הגול השני. הגיע גם הגול השני.
אני רק רוצה להגיד שבשחמט אסור לך להעביר את המלך לצד השני.
הצרכה? מה יש לך?
מה זה?
הצרכה, גם אתה יכול לעשות הצרכה.
אתה מזיז את
הצריח. יש הצרכה קטנה, יש הצרכה גדולה.
אני מבין ששניכם ראיתם את הסדרה הזאת?
לא,
שחקנו שחמט בעיקרון, אתה יודע.
אתה בא לתקן אותנו?
אתם מתוקן, חברים בדמקה, אסור לאכול אחורה בחוקים שלנו.
נכון.
רגע.
בוא נדבר על הפיל שבחדר.
בוא נשים את הפיל שבחדר, אבל לפני הפיל אני רוצה רגע, יש לנו פה אנשים שאוהבים דירוגים, ויש לנו אנשים עם טעם טוב, אני אתייג את שניכם, ואני לא נגיד לכם מי ומה, ואני רוצה רגע לראות, שניים השערים היפים ביותר שהיו העונה, או בדרבי של מנצ'סטר, או ב-24 שעות האחרונות, תחליטו אתם, ואני רוצה שתגיד רגע בהשוואה הזאת, בין השערים, אני רוצה שתגידו לי, איזה מהם לדעתכם יותר יפה? הנה, אתם יכולים לראות את השערים, אתם את הביתות, את הביצוע. מה יותר יפה? פודן או רשפורד?
אני לוקח את פודן, יופי נטו. שוב, כי רשפורד באמת זה התלבש, אבל פודן יש שם את התנועה, יש שם סיבוב, יש שם אריאן רובן. אצל רשפורד זו ביתה יפהפייה, באמת ש... אם הייתה הולכת לחיבור, אולי הייתי מדבר אחר, אבל פודן יש פה תנועה.
אבל לרשפורד יש את זה שזה גם פוגע במשקוף, וזה נותן
לגבי התחוף. אבל זה לא פגיעה יפה במשקוף.
משקוף פנימי, לא רואים כל יום. אצל רשפורד, אתה יודע, אתה מתחיל גם לקחת פה בחשבון, שאתה אומר, אוקיי, אבל פודן קיבל כמה הזדמנויות, ורשפורד, הייתה לו הזדמנות אחת, והוא היה צריך לעשות אותה.
אז אתה אומר, רשפורד מנצח? ביופי?
לא יודע.
לא, לא, ביופי יש...
כי אתה אמרת פודן, אז אני הולך לצד השני.
לא, לא, יש משהו בתנועה של פודן שהופך את זה ליותר יפה.
כן, אבל רשפורד היה שם משהו ש...
הגול של אלן גולנד?
כן.
כקפטן בפנטזי? הכי יפה, היה מדהים.
אתה היחיד שהיה לך קפטן.
אחי, היחיד, אני חשבתי את זה לבד. אף אחד לא סיפר לי, אף אחד לא דיבר איתי, אף אחד לא אמר לי. בוא נדבר על הפיל שבחדר, על פיל פודן, שחוץ מהשאר הזה היה לו גם שאר ניצחון שהוא כבש לקראת הסיום. ובהרעיון סיום, פפ גוארדיולה בא ואמר, פיל פודן הוא כרגע השחקן הכי טוב בפרמייר ליג. והתייחסנו לזה ברשתות החברתיות ואמרנו שזה איזה כיף לפפ גוארדיולה, שכל שבוע הוא יכול להגיד, השחקן ה-X הזה הוא השחקן הכי טוב בפרמייר ליג, וכל שבוע הוא יכול לדבר על שחקן אחר, וכל שבוע אנחנו נגיד לו שהוא צודק, כי בכל רגע נתון יש שחקן אחר בסיטי, שאתה אומר, וואי, הוא השחקן שעושה להם הכל. אבל פיל פודן עם 11 שערים העונה, שכבר השווה את כמות השיא שלו מבחינת כיבושים לכמות של שנה שעברה, עם 7 בישולים, שזו עונת שיא, אין לו עונה שהוא בא, הוא עבר יותר מ5, ואתה יכול לראות ממש במספרים, אתה יכול לראות בנתונים, אתה יכול לראות בעובדה שפפ גוארדיולה בא ואמר, הוא יותר בוגר, בכל זאת זה שחקן שכבר ב-2010 פפ גוארדיולה אמר שיש תינוק שנולד לפני מזמן, קוראים לו פיל פודן, והוא השחקן הכי טוב בפרמייר ליג, אז במשך השנים אמרנו, אוקיי, אתה אומר את זה, אבל מתי אנחנו נראה את זה, מתי אנחנו נזכה לחזות בקסם הזה שנקרא פיל פודן, והעונה הוא מקבל יותר דקות מכל עונה קודמת. הוא השחקן שבועט הכי הרבה פעמים לשער בסיטי אחרי ארלינג הולנד, והפער בינו לבין ארלינג הולנד יותר קטן מהפער של בינו לבין אלוורס במקום השלישי. כלומר, כמות כן. משמעותית, הוא לוקח על עצמו, והוא יכול לשחק כמו שפק בוודיון אמר, בכל העמדות.
כן, כמו מורה שמתחיל בכיתה א' עם תלמידים וזוכה להמשיך איתם עד כיתה ו', זה לא קורה הרבה, בדרך כלל מחליפים אחרי כיתה ב' ג', אבל יש משהו מאוד יפה בזה, שהוא רואה את ההתפתחות של הילדים שלהם. יש פה משהו מאוד יפה בהתפתחות של פודן תחת פפ גוארדיולה, שבאמת, כמעט מההריסה שהוא אמר עליו, הנה, זה השחקן הכי מוכשר שאימנתי, ואתה רואה את השיפור במובן הזה של הגדילה של פיל פודן במקום שלו בתוך הקבוצה. העזיבה של גונדואן למשל, שאנחנו מדברים עליה עוד פעם ועוד פעם, שלא הביאו את השחקן שיעשה את הגולים האלה, הוא כן עושה אותם, היכולת שלו לשחק בכל הצדדים, בעונה שבה גריליש נעלם, שבה דוקו התחיל טוב, אבל גם הוא כבר לא באמת משפיע על המשחק בצורה דומיננטית כמו בתחילת העונה. פודן, זה לא רק הכדורגל הטוב, זה גם עניין מנהיגותי של השחקן שצומח להיות, הוא עוד לא דבריינה בתרומה שלו לסיטי, הוא עוד לא הגוארו בהיסטוריה שלו, אבל זה כנראה הפנים של מנצ'סטר סיטי.
קדימה.
כן.
אתמול חזינו כולנו בטקס העלייה לתורה של פיל פודן. זה היה הבר מצווה, זה היה הטקס הבר מצווה של פיל פודן, בסוף בית אחד זרקו עליו גם סוכריות.
שזה מצחיק, כי כבר יש לו ארבעה ילדים שעשו בר מצווה.
בסדר, כן, לא, מאיפה שהוא בא זה הגיוני.
אתה גם חגגת בבר מצווה שלך עם התנועה הזאת של הרובה, גם ככה אתה עשית את העלייה לתורה שלך?
פיל פודן עלה אתמול לבר מצווה וסוף סוף התבגר, כי באמת במשך שנים, שאלנו את עצמנו איפה, איפה השחקן הזה שפפ גוורדיולה מדבר עליו, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שהוא לא עקבי, איך זה יכול להיות שהוא פעמיים בהרכב ואז פעם אחת לא בהרכב, איך זה יכול להיות שהוא לא נותן את המספרים, ולא הייתי אומר את זה שזה במובנים מסוימים טקס ההכתרה, או יותר נכון בנצרות, טקס ההטבלה של פיל פודן, אל דרגת הוורד קלאס, זה היה אתמול. ולא הייתי אומר את זה אם זה היה רק אתמול, לא הייתי אומר את זה אם זה לא היה משחק גדול ומשמעותי והצורה שבה זה קרה, ובעצם הציל וניצח למנצ'סטר סיטי את הקבוצה, הציל את סיטי כשאולנד שוב ושוב מחמיץ, וקורה, אתמול זה גם קרה. אני אומר את זה כי זה כבר תקופה, וזה התחיל טיפה שנה שעברה, אבל העונה זה מאוד מאוד משמעותי, יש לו אם אני לא טועה בכל המסגרות 15 שערים, 10 בישולים ב-33 משחקים, כולל לליגת האלופות, ומה שקורה זה הוא התבגר, פפ גוורדיולה אמר, אבל גם פפ מבין, אוקיי, אני צריך עם פודן, עכשיו זה הזמן, עכשיו שהוא התבגר, מה שקרה, ברוך שפטרנו, אפשר לשחרר רסן, אפשר לתת לו להתנהל חופשי על המגרש, אני מספיק סומך עליו שהוא יקבל את ההחלטות הנכונות, אני לא צריך בקולר לרדוף אחריו, ואז אנחנו רואים את זה אתמול, רואים את זה גם במשחקים אחרים, פודן הופך להיות השחקן החופשי. של מנצ'סטר סיטי. הייתה תקופה שזה היה ברנרדו סילבה, אז או שהוא בימין, או שהוא בשמאל, או שהוא באמצע, ופיל פודן, סוף סוף זה קורה, ופפ כנראה ידע על מה הוא מדבר. כבר היה לנו ספקות, אבל כנראה שהוא הדבר האמיתי.
נכון, ואני חושב שגם היופי בפודן העונה, זה שאתה רואה שהוא גם שינה קצת את הסגנון משחק שלו. כלומר, אם ברגע שדבריין היה פצוח, ואמרנו, אלבר יפה לחורה, והוא נהיה דבריין, אתה יכול לראות, נגיד, לקחתי כהשוואה, שתי עונות אחורה. כי היה לפיל פודן אותה כמות דקות כמו שיש לו כרגע העונה, מבחינת מספרים. אתה יכול לראות שנגיד העונה, גם הוא יותר שולט במשחק, כלומר בזה שיש לו 400 מסירות יותר באותה כמות דקות, וגם העובדה שהוא הכניס 70 קרוסים פחות, ונתפס 10 פעמים פחות בנבדל. כלומר, הסגנון השתנה לחלוטין, זה לא... אנחנו עדיין מסתכלים על פיל פודן ואנחנו אומרים ברוב המקרים, הוא ווינגר. כלומר, יש לך את דוקו סלש גריליש בצד אחד, ולרוב זה יהיה פיל פודן בצד ימין, אבל הסגנון הוא לא אותו דבר, זה הרבה יותר כניסות פנימה, זה הרבה יותר כניסות לעומק, זה הרבה יותר מסירות של דאבל פאסים, הרבה פחות אני על הקו ומרים את הכדור, וזה משתלם לסיטי.
כן, זה מימין, יהיה מעניין לראות ביורו, ששם הוא יצטרך לשחק בשמאל, על חשבונו של רשפורד,
שסאקה בימין.
יש את סאקה מימין, ובלינגהם וקיין, זה באמת רביעייה מטורפת.
יכול להיות שרמוט צריך לעשות אותו חופשי, אני לא יודע איך זה יעבור.
ויש גם את בלינגהם שם, יש שם עומס פתאום. דבר אחד ש...
עכשיו איזה עומס יהיה במטוף,
מאוד יפה.
ביולי, שאנחנו נצטרך לקחת את
הגביע. כל הילדים שלו יבואו.
אנחנו צריכים להסתכל על המקום של פודן בסיטי היום. אולי אני רוצה להרחיב את זה לשינוי שפפ גוורדיולה עבר בעצמו והעביר את הקבוצות שלו. פעם הפודנים, זה היה הקבוצות של פפ גוורדיולה. היום יש לך פודן וברנרדו סילבה. מוקפים בשחקנים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד חזקים. אתה מסתכל על ההרכב של ברצלונה בגמר ליגת האלופות.
כולם היה פדרו כאן.
13 שנה. הסתכלתי על הרשימה, מסצ'רנו, דניאל וסיניאסטה, צ'אבי, מסי, ויה, פדרו. היום נשארו ברנרדו סילבה ופודן בסגנון הזה. זה שינוי שגם עבר פפ גוורדיולה, עבר הכדורגל. תמיד שם אתה יכול לשאול מי עשה את השינוי פפ ואז הכדורגל השתנה, הכדורגל השתנה ולכן פפ השתנה. אבל בתוך כל זה, עדיין המרכז זה השחקנים האלה, זה פודן, זה החוכמה של ברנרדו סילבה, אז בזה יפה לראות איך הוא לא באמת איבד את החשיבה הבסיסית של איך משחקים כדורגל.
שרון, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שם. האם אתה זוכר את המשחק של לסטר
בוודאי.
נגד מנצ'סטר יונייטד, ה-5-3, כן. בעונה שבה לסטר כמעט ירדה ליגה.
והמשחק התגלית של ג'יימי ורדי.
ושחשבנו שסיפור סינדרלה של לסטר, וזה שהם מסיימים מקום 16. זה היה הרגשה
שסיפור סינדרלה. כן.
למה אתה חושב שאני מזכיר את המשחק הזה?
כי, אוקיי, אני אגיד לך. כי זו הייתה הפעם האחרונה שבה מנצ'סטר יונייטד הובילה במחצית, והפסידה את המשחק. זה היה ב-2014, נכון?
נכון, יפה מאוד. זה היה
ב-2015. יש
גשם, נכון? גשם שוטף היה שם.
לפני כל משחק אנחנו מקבלים תיק שדר מאוד מאוד עמוס בכל טוב של הזכיין האנגלי.
אבל זה ספציפית, את זה אני חשבתי לבד, זכר.
וכל משחק יש מלא מלא נתונים, ודברים בערך מודגשים, ותמיד זה מודגש, מנצ'סטר יונייטד כבר 55. כבר 80 וזה, כאילו כבר אני באמת לאורך שנים, כשהיא מובילה במחצית, היא לא מפסידה. וכל מה אני רואה את זה, ואז אתה בשלב מסוים, אני אומר, טוב, מה להגיד את זה? הרי זה יישאר לתמיד. אבל לעשר שנים עברו, והנה היא מפסידה.
יש את הנתון הזה של שחקן שגדל באקדמיה של מנצ'סטר יונייטד, נכון?
זה עדיין.
100 ומשהו שנים.
לא, כן, 1,200 משחקים,
משהו כזה. מזכירים שיש שחקן של יונייטד שגדל באקדמיה של יונייטד בהרכב.
60 שנה.
מעניין מתי יבוא היום הזה שבו זה יהיה משתנה.
טוב, אז תדבר גם על ההחמצה של ארלינג הולנד, ואנחנו נשמור על זה פעם אחרת, יש לנו גם לדבר על מחמיצנים אחרים. אני רוצה רגע לקחת אותך, אסף, למשחק, לחוויה, על חושית. הדבר הזה מהטיקטוק של הצעירים. אני יכול להגיד לך, חלוצים במאסטר סיטי ב-15 השנים האחרונות, יהיה פה 10 חלוצים, וכל חלוץ, אני אומר לך, אתה צריך להגיד לי, בתוך המדרג, איפה אתה שם אותו, מקום ראשון זה המקום הכי טוב, והסירי זה האחרון. אוקיי, אתה לא יודע מי הבא שאני יכול להגיד,
אתה עושה את הגרפיקה?
בשביל זה יש עמית, תמיד יעשה
גרפיקה.
יש גרפיקה? יהיה גרפיקה, יהיה הכל.
גרפיקה של פודקאסטי.
לא בטלוויזיה, זה יהיה ברשתות החברתיות. בטלוויזיה אתם תראו את הסף ככה, הוא חושב את זה, אבל החשיבות היא לחשוב מהר, איפה אתה רוצה לשבץ את השחקן הזה?
בלי שאני יודע מי הבא בתור.
ואתה לא יודע מי הבא בתור.
ואתה רואה לי פאולו וואנצ'ופה, אני צריך...
אין, אני אגיד לך רמז, לא יהיה את פאולו וואנצ'ופה, בסדר? אז הנה, עכשיו אנחנו מתחילים, 10 שחקנים, בוא נתחיל, מריו בלוטלי, איפה אתה שם אותו?
7.
מריו בלוטלי במקום 7, זה גבוה, יש 10 מקומות. אוקיי, בוא נראה, רוביניו.
9,
אתה לא יודע מה הולך לקרות. 7 ו-9, אלוארו נגרדו.
10.
אוי, אוי, אתה לא יודע מה הולך לקרות אחר. גבריאל ג'זוס, אוקיי? 10, 7, 9, תפות.
6.
גבריאל ג'זוס, 6. ווילפריד בוני.
וואי, 8,
ברור, הוא הבקיע שני שערים בערך בסיטי, וזה עמנואל אדבאיור.
וואו, הפלת אותי.
עמנואל אדבאיור, איפה?
5, מה נעשה?
5, אוקיי, נשארים כל הלמעלה.
איזה חלוצים גרועים היו בסיטי.
לא, בסוף עכשיו הוא יישאר, מקום ראשון, יהיה קלצ'י נאצ'ו. ארלינג הולנד.
2,
אוקיי, ארלינג הולנד הוא מקום שני, אז איזה מקום קרלוס טבס?
נשאר 4?
נשאר 1, 3, 4.
4.
4, אז אדין ג'קו.
מה זה החלוצים הגרועים האלה?
3, וסרחיו אגוארו.
אוקיי, אז הצלחתי לשמור לסוף.
איזה מזל, לפחדת שאני אשאיר לך את העיניים שלו בסוף. אחת, אז מקום ראשון אגוארו, שני הולנד, שלישי ג'קו ורביעי טבס.
לא יותר מדי.
אתה מאשר את הרביעה הזאת?
אני לא מאשר
אותך. לא, הייתי מעלה את ג'זוס למעלה, אבל חוץ מזה יהיה בסדר בעיקרון.
אוקיי, זה הסירייה שלנו, בפעם הבאה עוד משחק, הפעם זה יהיה עבורך. וגבירותיי ורבותיי, ברגע הזה אנחנו נעבור ממנצ'סטר סיטי למוליכת התברה, בואו נעבור לליברפול.
הנה הקרן של סובוסליי, מי מגיע, אף אחד לא מגיע, זה מגיע עד לצימיקס, צימיקס בועט, יש שם כל כך הרבה שחקנים שהכדור הזה יכול לפגוע בהם, מקליסטר. פורס לא מצליחה להרחיק, הנה עוד כדור שעולה לתוך הרחבה, נוניאס! אולי הכדורגלן הכי מושמץ באנגליה, אולי בשער של אליפות, דרווין נוניאס, בדקה ה-99, בנגיעה האחרונה בכדור, הוא מסדר לליברפול ולקלופ 3 נקודות יקרות.
ברגע האחרון, בשניות האחרונות, 98 ומשהו, השער הכי מאוחר אי פעם בליברפול, והפעם המיליון וחצי של ליברפול כובש את שער ניצחון בדקה 90, דרווין נוניוס עושה את זה.
מאז שיורגן קלופ הגיע, ליברפול הקבוצה עם הכי הרבה שערים, שערי ניצחון
בתוספת
הזמן, מאז כאילו בליגה.
ואני חושב...
זה מראה כמה היא קבוצה גרועה שהיא צריכה לנצח בדקה 93.
לרגע האחרון, בשביל שזה יהיה מותח ומעניין.
וזה מול דיבה קוריגי.
הוא יצא כבר לספסל.
לא משנה, אבל זה מול...
הוא הרגיש בסדר עם זה. אגב, לא רואים בחיבוקים אחר כך. קלופ מחבק כל השחקנים שלו, ואז הוא הולך,
מחבק
את אוריגי, ונותן לו התלהבות והכל, וזה היה מאוד יפה. אבל בואו נדבר רגע על הכובש של השער, ואני יודע, זה קשה לכם. זה קשה, זה לא נעים להודות בטעות, להודות בכישלון אישי, להודות באיך פספסנו, איך לא הבנו, איך לא הבינו. אתם לא תעשו את זה.
אף אחד לא אמר שהוא לא שחקן טוב.
אתם מקשנים, ולכן אני מצאתי מישהו שיודע ויפה את זה עבורכם. בואו נדבר ונודה לדרווין נוניס, ובואו נגיד עליו את האמת.
הבנתי ואני מודה שאין כמוך. אתה גדול, אתה גיבור, אתה מדהים, שרירי, חזק ורגיש. אתה רחום וחנון, נושא חסד לאלפים. שערך שחור ושופע. אתה מקדרר מהר יותר ממסי. אתה קופץ גבוה יותר מג'ורדן.
שרון, הוא קופץ גבוה יותר מג'ורדן. הנה, הוא מודה.
אבל זה נכון, היית גבל אחד האנשים. דרווין יוניס מדהים, אף אחד לא אמר שהוא רע, באמת, שער גדול, שער שהוא קריטי גם, אתה יודע, אם הייתה מאבד שתי נקודות לקראת המשחק שבוע הבא ולחץ. אני רוצה לדבר על שלושה דברים. אחד, ראית את החגיגה המאופקת יחסית מאוד של קלופ, הוא ידע שזה יגיע. אני חושב שהוא ידע שזה יגיע שער, זאת אומרת, הוא מרגיש טוב עם הקבוצה הזו. שתיים, צריך לדבר על אלכסיס מקליסטר. מקליסטר, אני חושב שלי הייתה קצת, היה סימן שאלה לגביו, זאת אומרת, כן, הוא היה טוב מאוד בברייטון, אבל מסוג השחקנים שרגע, רגע, רגע, המונדיאל מעלה קרנו באולי בצורה מוגזמת מדי, אתה יודע, אנסו פרננדס 100, כמה? 100 ומשהו מיליון, אני לא חושב שהוא שווה את הסכומים האלה, אבל זה מה שקורה בדרך כלל בגביע העולם, בסדר, מי שזוכה בגביע העולם וגם טוב בו, זה חלק מהמשחק, והוא עשה שם מהלך מסי. מקליסטר עשה מהלך מסי, הרוגע בדקה ה-99 שלה להסתובב ולהרים בלי לראות ברגל שמאל, קטנצ'יק, אז באמת זה שפו למקליסטר על הקור רוח במהלך הזה, וגם נוניס אמר את זה אתמול, אני סליחה שאני לוקח לך אסף, אבל אמר את זה אתמול אסף בפספורט, תופס את העמדה, כמו שקיל אוניל בימים הגדולים שלו, סליחה שאני הולך לדעת שוב, כמו קונסטנטין פופה במאבק על הריבה.
אני שם לב שכל השחקנים איכשהו בסוף משתבים לשקיל אוניל.
לא שקיל, לא משנה, סתם כמו סנטר בכדורסל.
לא, הוא עושה את זה,
כמו סנטר הוא תופס עמדה.
בוא נשאר בכדורגל, הוא עושה את זה כמו חלוצים, אנחנו רגילים פה לדבר על פיירו, על חלוצים כאלה שאתה רגיל, אוקיי, זה מה שהם יודעים לעשות, הם יודעים לתפוס את המקום, ואז תחיל את הכדור, ותקווה שהוא יעצור את הכדור כמו שצריך, יוריד לצדדים. הוא עושה את זה בידיעה, הוא עושה את זה עם חצי גוף קדימה. כלומר, הוא מחכה לכדור, לא בשביל להוריד אותו למישהו אחר, והמיקום שם לא מאפשר לבלמים שבסביבו.
וזה שונה מגולים אחרים שראינו, שאנחנו בשנים האחרונות נורא מאדירים תנועה. תנועה, אתה רואה איזה תנועה עושה. בוא נאדיר מיקום. הוא רץ למקום, זאת אומרת, הוא תפס מקום, הוא לא רץ לשטח, הוא יצר לעצמו את השטח, בהנחה שהכדור הזה בתקווה יגיע לאזור הזה, ואז יש לו את היתרון לקפוץ קצת קדימה, קצת שמאלה, קצת ימינה, הוא תפס עמדה. אחרת זה, אם מוזיזים אותו משם, זה עבירה. אז זה מהלך גדול באמת של שחקן, אז דרווין נוניס. ודבר נוסף, לגבי הניצחון הזה של ליברפול, אני חושב שהיא באמת עושה דברים מדהימים בשלושה שבועות האחרונים, ארבעה שבועות האחרונים, בסגל חסר מאוד. נוניס עדיין לא היה קשיר, עלה כמה ספסל, סלח עדיין לא משחק, טרנט, רוברטסון חזר, קיצור בלגנים, היא הגיעה למקסימום. אני חושב שהיא הגיעה למקסימום שהיא יכולה להוציא מהמצב הספציפי הזה, ועכשיו שחקנים צריכים לחזור. בתקווה שעבורם שסלח יחזור מול סיטי, עוד איזה שחקן שניים שפצועים.
סובוסלי עלה כבר מהספסל.
כן, זאת אומרת, יש פה, אוקיי, לשון בחוץ, עשית את זה, עכשיו תנוח ביום חמישי בליגה האירופית מול ספרטה פראג, יום ראשון יש מנצ'סטר סיטי.
כן, אני חושב שקלופ אמר שהוא לא מאמין שארבעת המשחקים האחרונים הוא יצא מזה עם ניצחונות. כאילו, זה נס מה שקרה לליברפול בתקופה האחרונה. אגב, אני יודע שכל אחד מכם יש את הסוג נתונים שהוא אוהב. שרון אוהב את הנתונים שמתחילים באות אקס, כל דבר שמתחיל באקס הוא אף על זה. אתה אוהב כבש שער ראשון, נכון? זה הנתון שאתה אוהב, אתה אוהב כבש שער ראשון, אז אני חייב להגיד לך...
הנתון על שם דייבי קלאסן.
ונוניז עם 6 שערים ו8 משחקים האחרונים, אבל זה פעם חמישית העונה כבר שהוא כובש את השער הראשון של ליברפול במשחק.
מי כבש את השני?
כל השערים שלו בניצחונות. לא יודע מי כבש את השני, לא אתה.
גם כבש את השער האחרון, יש נתון גם על זה?
מה?
מתי הוא כבש את השער האחרון? כי הוא נכנס פה לשתי קטגוריות.
אתה אומר שב-1-0 הוא כבש גם את הראשון וגם את האחרון? חשוב.
אתה יודע, זה...
גם את האמצעי.
הוא ממש מזגמור, גם מכתיב וגם לוקח עצמו ריבון.
אז כל הכבוד לנוניס, וברכות, באמת כבר התחלת להזכיר, שבוע הבא יש לנו משחק עונה, יום ראשון, 5:30, שידור ישיר בספורט אחת. ועם כל הכבוד, בסוף, הדבר הכי חשוב שראינו במשחק, יותר מהכל, זה מה שאמרת, החזרות, כי כאילו, אם אנחנו, איכשהו, נגיע למצב הכי חשוב, אפילו יותר מנוז, זה העובדה שמקליסטר נראה טוב, שסובוסלי חזר, ושאין דואלה מהספסל. כי אם אנחנו איכשהו מגיעים לאיזושהי סיטואציה שנגד סיטי עולים עם ג'ו גומז באמצע, כמו שהם עלו נגד פורס, או עם כל החיבה והאהבה והכבוד לבריין קלארק,
כן, רודרי פשוט תלעס ואירק את ה...
כמו האלה במערב הפרוע שיש שם טבק בה.
גם קרטיס ג'ונס אולי יחזור, בטח לא להרכב, אבל זה באמת מאוד משמעותי. סובוסליי ומקליסטר שם באמצע כדי לתת פייט לאמצע של סיטי. כן, זה כבר משחק שבו יצטרכו שוב את השחקנים המשמעותיים, המנהיגים.
ושרון, אנחנו נדבר על זה במשמעותית בשבוע הבא, אחרי משחק העונה, אבל אני חושב שאחד הרגעים היותר מיוחדים במשחק הזה, כמובן מעבר עובדה שזה משחק עונה וזה ישפיע גורל של אליפות שלמה, וכולם חייבים לראות את זה ביום חיישון, 5:30 שידור ישיר בספורט אחת, זה מפגש אחרון פוטנציאלי בין פפ וקלופ. ואחת היריבויות הכי גדולות בתולדות הפרמייר ליג.
כן. יריבות אבל...
יגיעו לכדי סיום...
אבל בניגוד ליריבויות גדולות אחרות, זו יריבות טובה בפן האישי, וזו יריבות כאילו טובה מהכל, זאת אומרת, בכל הבחינות. זה הערכה, זה כבוד הדדי, וזה שניים שבאמת יצרו ניצוץ שהפך את הליגה הזו באופן רשמי לליגה הטובה בעולם בשנים האלה, ולקחו את הכדורגל קדימה. זאת אומרת, המפגשים בין סיטי לליברפול, בין פפ לקלופ. יצא לי פעם אחת לעשות איזו כתבה ספציפית רק על הדו-קרב הזה. וואלה, זה באמת אחד מהקטליזטורים של הרבה דברים שקרו בכדורגל בשנים, בשבע, שמונה שנים האחרונות.
או שיהיה גמר גביע בוומבלי.
זה פוטנציאלי, זה פוטנציאלי. זה היה גם כל דבר, זה היה תזכור.
או בסופרקאפ, ואז הוא יישאר רק לסופרקאפ.
וכמו בנוטס, בעצם אמרתי לו, תקפיץ את הכתבה הזאת שעשית, וכדאי.
אני כן רוצה רגע להיות קצת הקטנוני פה, שמזכיר דברים שפחות מדברים עליהם ופחות מציינים אותם, דווקא בעונה שבה קלופ חוזר ומדבר על השיפוט כל הזמן, ומתלונן, היו רגעים גם כמובן בצדק מוחלט. נוטינגהאם פורסט, נגמר המשחק שם, התפרעות לחלוטין מהבעלים מרינקיס שיורד שם לרדוף אחרי השופט, הפול טירני, שבדרך כלל זה השופט שבליברפול לא אוהבים. ממש רגע לפני שיוצאים להתקפה הזו, התקפה של פורסט, הכדור עולה לרחבה, קלר נותן, יוצא לכדור, נותן מכה לקונאטה שנופל. כדור מורחק לצד השני של הרחבה, ונמצא אצל האדסון אודוי, שממש מחזיק בכדור, נוגע בו פעמיים שלוש, ואז השופט שורק, עוצר את המשחק פגיעת ראש של קונאטה, צודק לגמרי צריך לקבל טיפול. אמור להחזיר את הכדור לפורסט, נותן את הכדור לקלר. טעות שיפוט משמעותית מאוד. כמובן, ליברפול יוצאת, יש שם עוד מהלך ועובר
כן,
זמן.
מעלה, כן.
כן, זה לא שאפשר לחזור אחורה, אבל הייתה פה טעות משמעותית
הנה,
שפורסט עומדת...
הנה, עכשיו הם בפיטים עם העבר נגד טוטנהאם.
פורסט עומד, יש לה פה טיעון נגד השופט, וכמובן, כמו שאנחנו מכירים גם, אז הם רדפו אחריו, הוא הרגיש מאוים, הוציא שם חילק צהובים לכל מיני אנשים, אז הם נענשו עוד פעם, אבל כן... צריך להיות קטנוני ולהגיד את זה.
חשוב להיות קטנונים, תמיד.
כן.
אחרי אנחנו עם המשחק שאנחנו עושים כל שבועיים, או כל פעם שאני זוכר, וזה משחק האחוזים לאליפות. נזכיר כמובן שאנחנו לא ראינו את המשחק של ארסנל, הפודקאסט הזה מוקלט לפני...
לפני ה-6-0.
הניצחון 3-0, או לשרון יש הנץ'.
לא, לא, אני מנסה להפחיד את זה. יש איזו תחושה...
אנשים, אם הזנתם את זה ב-12 בלילה...
מה שבערב קורה... ובשבוע הבא יש לה נגד ברנטפורד, אם היא מנצחת את זה ואת זה, ואז יש את בראשון את הסיטי ליברפול, יש לנו באמת ובתמים, זאת אומרת, לעוד לפחות עוד 7-8 מחזורים קדימה, מאבק משולש. זאת אומרת, באופן, נכון שעכשיו אפשר להגיד, אבל אם ארסנל מנצחת את שפילד ואת ברנטפורד, ויש שבוע הבא, יש, בסופו של דבר, יש ראש בראש של סיטי ליברפול, אפשר להגיד באופן רשמי, זה מאבק אליפות משולש אמיתי.
כן, ובכלל סיטי עכשיו מתחילה... יש לה רצף מדהים שהיא ניצחה משחקים, אבל זה הכל היה נגד קבוצות מהחצי התחתון של הטבלה. עכשיו מתחיל הרצף שלה. אם זה ליברפול, אבל יש לה גם...
יונייטד, ליברפול, סיטי, ארסנל.
ארסנל, אבל יש גם וילה וניוקאסל שם. ברייטון, לא משחקים פשוטים.
לא, 7-0 לברייטון.
אחוזים, אחוזים, חברים, אחוזים.
כמה היינו בפעם קודמת? היינו 60-30-10 היינו, משהו כזה. אני אולי מעלה עוד קצת את ליברפול, שמצליחה לעבור בתקופה כזאת עם כל כך הרבה חוסרים, אני צריכה לנצח משחקים.
עכשיו אתה ב-60-40-10.
אני... זה הכי טוב. לא, אני נגיד 55% סיטי, 35% ליברפול, ועדיין 10% על ארסנל.
ארסנל לא מתקדמת, למרות שהיא ניצחה אחרי שפילד יונייטד, והרצף המדהים שארסנל עושה כרגע עם הניצחונות שסוחפים, לא מעלה לה את האחוזים אצל הסף, מה אתה אומר?
מעלה קצת, 40% סיטי, 17% זה, ועוד 5%. 40% סיטי, 35% ליברפול. ו-25%
אחוז. הנה, שרון זה מאבק משולש, אמיתי, מצוין, אני בעד הגישה של שרון, ככה אנחנו נגיע עד הסוף. בוא נמשיך הלאה, ואני רוצה רגע לאמת את שרון.
מאלף או בעין?
לאמת, עם...
רוצה שאני אגיד את האמת או לתקוף אותי?
אימא, אני רוצה... לא לתקוף אותך חלילה, אנחנו חברים טובים.
אז למה אתה מאמת?
אני רוצה רגע לאמת אותך עם משפט שאמרת ביום שבת, באזור השעה, אני רוצה להגיד 9, שסותר את כל מה שאתה אומר בפודקאסט עד עכשיו. בוא רגע נשמע את המשפט הזה, ונבין באסטון וילה נגד לוטון, מה בעצם אמרת שסותר כל גישה שחשבנו עליה. שינית את הקונספציה. שינית את הקונספציה, בוא נשמע רגע.
Just to whether to go forward. Doughty's kick. And there's Morris!
Luton לא תרד! גבירותיי ורבותיי, לוטון לא תרד.
יפה.
יש לנו... דבר רבוצו מהקשרה.
הוא חתכת, לא, הוא חתך.
מאבק תחתית עצום.
לא, לא רגע.
כל הקבוצות יכולות להישאר.
כל יכול להיות, אבל לא.
הכל יכול לקרות.
אבל נכון היה המשך... נכון היה המשך למשפט?
לא יודע, לא שמעתי.
לוטון לא תרד. לוטון לא תרד, ואז לוטון, זה בשביל למשוך אתכם, לוטון לא תרד ללא מאבק, לוטון לא תרד בלי להילחם.
אבל אתה אומר בסוף היא כן תרד.
כן, כן.
זה גם קורה,
בסוף היא גם הפסידה. האיות פה לא נכון, אני התכוונתי שהיא אפונה, גזר, היא פשוט לא תרד. בקיצור, אתה יודע מי אכל הרבה תרד?
פופאי.
פופאי דה סיילרמן, וגם קלינטון מורי, קרלטון מוריס. אגב, קרלטון מוריס היה בן דוד של וויל סמית,
בנסיך מדיגו בלב. זה כאילו, אתה רואה שכאילו עמית כאילו לא ידע שפופאי אכל הרבה תרד?
כן, החבר שלנו בסושה לא יודעים מה זה. תשמעו, תראה, הוא אומר לי, למה אני שואל אותו על פופאי אם הוא לא יודע איך שחקים שחמט?
לא, כנראה מסתבר.
למה על פופאי אתה שואל אותי? כי זה ברור מאליו.
אני יודע שהוא עושה 1-2 מרמינה, והוא עושה בלחסון.
תקשיב, היה משחק באמת מרתק, כאילו באמת מאוד מאוד מעניין, המון הזדמנויות. לוטון בא למשחקים האחרונים, היא שינתה, ראית את זה גם במספרים, רואים את זה ב-12 המשחקים האחרונים, שינתה לגמרי את פניה, רוב אדוארדס אמר, אוקיי, זה כנראה, זה לא עבד לשפילד, וברנלי זה מתוצא, אני לוקח את אזור האמצע, יש לה הרבה יותר מסירות, הרבה פחות קרוסים, הרבה פחות סתם כדורים ארוכים, זאת אומרת, רואים את זה בכל האחוזים, הרבה יותר החזקה בכדור, היא ברצף של 14 משחקים שהיא כובשת לפחות שער אחד, זאת אומרת, היא בעניינים, היא שחקה נגד גדולות, שחקה נגד קטנות, ספגה לפעמים גם רביעיות, גביע גם ספגה שישייה, אבל יחסית בהרכב יותר חסר. היא באמת גורמת לכולם לשקשק, וזה משחקים שמעניין לראות. אבל הסיפור הגדול פה זה אסטון וילה. שני דברים, אולי ווטקינס, כרגע החלוץ הכי חם בליגה, יותר מארלינג הולנד, יותר מכל אחד אחר, 16 שערים, 10 בישולים רק בפרמייר ליג, זאת אומרת, השחקן עם הכי הרבה מעורבות בשערים בפרמייר ליג.
אגב, הוא רחוק שער אחד מארלינג הולנד,
נכון,
עשה את זה עם אפס פנדלים, האם יש סיכוי?
אפס פנדלים, זהו, הוא כן ישחק יותר מהולנד וסלח כי יותר בריא, אבל זה בלי פנדלים, זה מאוד מאוד משמעותי, תמיד יש את הכוכבית הזאת של חלוצים שהצטיינו בלי פנדלים, שזה נותן עוד אדג'.
ויש לנו סיכוי, יכולנו נגיד בסוף העונה, אולי ווטקינס מלך השערים של הפרמייר ליג?
אני חושב שלא, אני חושב שלא, שוב, סלח חוזר, אולנג, יש לו אחד יותר במעורבות מסלח, ובאמת הוא סוחב את הקבוצה, אבל עונה אמרי. עשה שם, התעורר מאוחר אגב, התעורר ממש מאוחר במשחק הזה, ראו מפתיחת המחצית שמשהו קורה בווילה, שיש עייפות, שביילי איבד קצת מהכושר שלו, עשה רק במצב של 2-2, אבל עשה 4 חילופים, ודיאבי שנכנס כמחליף בשל לוק הדין, דקה 89, חשוב מאוד שאסטון וילה ניצחה, כנראה ממצבת עצמה במקום הרביעי, וכיף לראות משחקים של לוטון, אז תמשיכו לראות.
הבעיה הקשה לווילה עם הפציעה של קמרה, שממש...
קמרה לה באמת.
במשחקים מסוימים אתה רואה אצלה שיש את הרבע שעה 20 דקות שהיא מאבדת את השליטה על המשחק, וזה החיסרון שלו, שמדביק את הכל שם בקישור האחורי, קצת בתפקיד הדקלן רייס, נגיד, או רודרי בקבוצות הגדולות האחרות, וזה משהו שאי אפשר למלא אותו, כלומר יש שחקן שישחק במקומו, אבל את התרומה שלו אי אפשר למלא, ולכן גם אני חושש שברגע האמת, במשחקים מול הגדולות, בראש בראש, זה לא יספיק להם.
בשלב הזה רצינו להכניס את משחק או לא משחק אפילו, דעות, מי קשר האמצע הכי טוב בליגה, וכמה זה, אז אנחנו רוצים לדחות את זה בשבוע, ולתת לכם המאזינים והצופים הזדמנות.
כן, תגיבו לנו, מי לדעתכם הקשר האמצעי הכי טוב בליגה, אחרי רודרי.
אחרי רודרי, בדיוק, המשחק הוא אחרי רודרי, יש לנו את רודרי רמה אחת מעל, ויש לנו כמה מועמדים, תגידו אתם מי לדעתכם הכי ראוי, ואנחנו
נסכם. ואז במקום שלישי אחרי דקלן רייס.
לא יודע, לא יודע, יש שם...
ברונו ודוגלס,
יש שחקנים שמועמדים, בואו נדבר על זה בשבוע הבא. שרון, תחזית גם ביום שבת באירוע כמו ליקוי חמה, שלא קורה הרבה בעונה הזאת בפרמייר ליג, חגיגה אנגלית עם 6 משחקים. זה היה אירוע מאוד נדיר, מאוד מיוחד, מאוד כיפי.
חגיגה אנגלית 6 משחקים, לא הרבה שערים, אבל הרבה שערים מדהימים.
כולם בדקה 90.
לא, אבל 3 מהפכים ודרמות, ובאמת...
אז אני רוצה לתת לך את האופציה.
הרמת את הכל.
מתוך 6 משחקים, בוא תבחר אתה, דיברנו כבר על ליברפול, תבחר משחק שאתה רוצה שהיית רוצה שנפתח ונתמקד בו.
בקטנה על ברנטפורד צ'לסי, אני רוצה להגיד שצ'לסי משחקת מדהים. אני משחקת נפלא, באמת אחת הקבוצות הטובות ביותר באירופה. היו כמה אוהדים שפנו אליי השבוע וקצת כעסו על כך שאני לא, אמרו לא אובייקטיבי או למה אני מבקר יותר מדי, כי הקבוצה שלכם נראית הכי גרוע כמו שהיא נראיתה מזה 30 שנה. אז אני לא ארחיב עליה, כי אסור, אבל ברנטפורד ויסה עם מספרת, מספרת נקרא לזה, חצי מספרת, באמת שער פנומנלי, אחד משערי העונה, ומגניב שאתה יודע, זה מסוג, איך קראו לו מניוקאסל, שקבע שער מטורף מצד שמאל ברחבה, שכל מה מרים את זה.
נכון, נגד צ'לסי.
גומיס אולי, לא,
נגד צ'לסי.
משהו גול מטורף, שכחתי עכשיו זה. זה מסוג השערים האלה שאתה תשכח שהשחקן בכלל שיחק בפרמייר ליג בעוד 10 שנים, אבל תזכור את הגול הזה. והנה, שכחתי את ההוא ששיחק בפרמייר ליג.
אתה מדבר, מה, מתי אתה אומר?
לפני 10 שנים.
זה היה 3-2, הוא בית מזה.
מצד שמאל, משהו פצצה מטורפת.
אנחנו ננסה לחשוב על זה. אז שרון, לא רק אוהדי צ'לסי, כעסו על מה ששרון אמר עליו, אלא גם שחקני צ'לסי, ואני רוצה להראות לך תגובה של אחד משחקני צ'לסי לדברים ששרון אמר במהלך החגיגה. אני רוצה אסף שאתה תתייחס לדבר הזה. ניקולס ג'קסון כובש שער, שער יפה עם הראש, והדבר הראשון, התגובה שלו, זה תנועת ההשתקה לכיוון אוהדי ברנטפורד, שלהגו לו על כך שהוא החמיץ קודם לכן.
החמצה נוראית.
החמצה נוראית. והוא בא ומשתיק את כולם. לדעתי לא קיבל את זה אפילו צהוב, למרות שזה מאוד נהוג. כן. אסף, מה אתה חושב על דברים שכאלה? התנועות השתקה לאוהדים.
בכלל על זה, חשבתי, מה אני חושב עליו?
לא, מה אני חושב עליו זה ידוע.
כי אפשר להשאיר לו את מה ששרו לדרווין נוניס. על אנדי קארול.
דומה לו גם.
התנועת השתקה לאוהדים. אתה יודע, יש את הצד הזה שאומר, רגע, אם לאוהדים מותר לצעוק כל מיני דברים, אז למה לשחקנים אסור להגיב? וזה כאילו סוג של חגיגה, אבל פה זה מאוד ברור שהוא מפנה את זה לקהל מסוים. תראה, אני לא יודע להגיד לך האם זה באמת עניין של צעקו לו אחרי החמצה, ואז אני לא אוהב את התגובה הזו, או שזה משהו אחר, גזעני או משהו כזה.
אני הבנתי בשידור שכן, צחקו עליו, ירדו עליו כאילו אחרי החמצה. אני כן בעד דברים כאלה במובן של האמוציות וזה, ואני לא יכול לבקר, ואתה יודע, הוא סוף סוף קובע. זה שער ליגה הראשון שלו ב-2024. אני הגבתי לזה בזמן השידור, זה היה נראה השתקה כללית. כאילו שהוא משתיק באופן כללי ולאו דווקא ספציפי, ואז זה נראה נורא נורא פתטי. זאת אומרת, מה אתה משתיק? כאילו מה... בוא, תכבוש 5 שערים... יש רבצ'י?
כן, אבל הנה,
שמרנו אותו. בוא, תעשה אוילנד, 6 שערים ב-5 משחקים, ואז בסדר, תשתיק. כאילו, מה אתה משתיק? אבל לא נגיד, אבל באמת שחקן על, צ'לסי קבוצה מדהימה, ובוא נתקדם.
ועוד קבוצה מדהימה שנאבקת עם אסטון וילה לטופ 4, שזה טוטנהאם, שמצליחה לחזור מפיגור משער מתוך פשיט יפה של איזה, ומנצחת 3-1. וניסינו לדבר על... אנחנו קיווינו שכל העונה אנחנו נדבר על שחקן כנף מסוים בטוטנהאם, ונדבר עליו שוב ושוב ושוב. לצערנו, בגלל פציעה זה לא קורה, ואנחנו רואים, אנחנו רק מדברים על זה שה... מאז המשחק שאתה שידרת של טוטנהאם, שבא מנור סולומון...
מאז הכתבה על מנור סולומון, הוא לא כבש עדיין.
אני אומר, מנור סולומון אז הוא פתח, במשחק שדיברנו עליו שהוא יפתח, אז הוא באמת קרה, לכמה רגעים, אף אחד לא ראה, זה לא שם לב שהוא פתח, אבל מאז הוא לא היה בסגל, אנחנו עדיין מחכים, ואנחנו מאחלים לו החלמה מהירה. אבל השאלה היא על איזה שחקן כנף כרגע צריך לדבר בטוטנהאם, כי אסף, אתה אמרת שוואלה, ראוי לדבר על טימו ורנר, ועל ההצלחות שלו, למרות שהוא לא מצליח ברוב המקרים לכבוש או לעבור את השוער וכל הדברים האלה, הדברים שאנחנו רגילים מטימו ורנר, אני חושב שראוי לציין גם את ברנן ג'ונסון, שהוא גם שחקן כנף שהגיע, שמבשל שניים השערים נגד קריסטל פאלאס.
רק לי ברדן ג'ונסון מזכיר את הפתגם באנגלית ברדן באטר.
ברדן באטר? ברדן ג'ונסון. ברדן באטר, נורא. כזה כיף להגיד ברדן. ויש לו שלושה שערים ושישה בשולים העונה.
כאילו, ההורים שלו היו עצלנים, קודם כל לו ברנדון, ברנדון.
בעירי.
ברנדון,
וולשי, וולשי. יש מצב שבדברים האלה,
וולשי, וולשי. יש מצב שזה בעצם... שלא מבינים מה הם אמרו בעצמם.
24 אותיות.
בטח ההורים היו שיקורים, ברנדון.
אז אתה יכול להגיד את הטיעון שלך, למה זה בעצם ורנר ולא ג'ונסון, ונגיד גם, נזכיר שיום ראשון הבא, המשחק, יש אמנם ליברפול סיטי, אבל בקרבות על המתחת, טוטנה נגד אסטון וילה, קרב ישיר,
האבק הטופ פה. בוא תגלה לו למה זה לא מעניין אף אחד. סתם לא, תגלה לו.
אל תגלה, למה?
יש בעונה...
למה, אני עורך את זה.
תקשיב. בעונה הבאה, הקרובה, וופה משנה את המבנה של ליגת האלופות, ושתי מדינות יקבלו גם קבוצה נוספת, וכרגע אנגליה חזק מאוד בטופ, במקום הראשון של הקבוצות, של המדינות שישלחו קבוצה נוספת, ואז בעצם אנחנו נפסיק לדבר על טופ 4 ונדבר על טופ 5, ושיהיו חמש קבוצות בליגת האלופות, ואז פתאום המאבק הזה הוא רק לברוח מיונייטד, ולא על מי תיכנס לליגת האלופות.
כמו יהיה בכדורסל בסוף כזה, הטופ 9.
כן, בדיוק. אתה מפסיד כל העונה, יורד ליגה, אבל עושה אירופה. אני, אתה יודע, זה לא שלדבר על ורנר או לדבר על ברנדן ג'ונסון, זה חלק מסגנון המשחק הזה של טוטנאם, וזה נורא יפה לראות שהזמן עובר, ובטח הקבוצות האלה שבמקומות האלה, שיש איזשהו אי-יציבות, וקבוצות שלא יכולות לנצח הכל, כמו סיטי וליברפול וארסנל, הם כן נאמנים לדרך שלהם. הם ממשיכים לשחק את הכדורגל הזה של הלרוץ קדימה, ולכן אתה גם צריך שיהיה לך הרבה שחקני כנף כאלה שרצים קדימה, וזה לא מקרי שבמשחק הזה ברנדן ג'ונסון היה יותר טוב, כי הוא נכנס כמחליף, ומשחקו נגד פאלאס, שהחליף המאמן, החליף המערך, ומסיימת את המשחק, כשהיא מחזיקה בכדור 22% מהזמן. כלומר, בסוף, אז גם טוטנאם שבאמת מחזיקה כדור המון, וזה סגנון המשחק שלה, אבל גם פאלאס, שחוזרת לדנ"א שלה, שלפחות של העשור האחרון.
שהמאמן הוא מאוד התקפי על פניו ברזומה שלו.
וזה לא הכדורגל שהוא רוצה לשחק, אני בטוח, כי זה לא הכדורגל שהוא שחק בהכרח בשנים קודמות. אבל זה כן בלט במשחק הזה, שפאלאס רדפה אחרי טוטנאם, דבר שהיא רודף, אתה רודף ורודף ורודף, אז מהדקה 60-65, אז כבר השחקנים שם מתעייפים, ואז אתה מכניס שחקן כנף טרי ומהיר, שכל מיני עושה את הריצות האלה לעומק, אז הוא יבלוט, ולכן גם ברנדן ג'ונסון בלט פה, זה לא משהו יותר טוב משחקני הכנף האחרים, גם הגול של סון הגיע מהריצות האלה לעומק, וטימו ורנר, רציתי לדבר עליו, כי באמת אתה רואה שם מישהו שהוא סיפור מרתק, הוא באמת כסיפור, טימו ורנר זה מישהו שהיית רוצה, כמו בתפוז מכני, לשבת ולחקור אותו לעומק, אתה יודע, באמת להבין מה עומד שם, מה עובר שם בראש, כי הוא שחקן מצוין, והוא הוכיח בהיסטוריה שלו שהוא מסוגל להבקיע גולים, ואתה מסתכל בשנים האחרונות, וזה פשוט לא הולך, ופה זה היה הגול הראשון שלו בליגה.
היה שם מהלך, וכמה,
וכמה הוא צריך להחמיץ,
אחד על אחד.
כמה הוא צריך להחמיץ בשביל להגיע לזה, וברגע שיש לו את השנייה המחשבה, הוא לא מצליח לכבוש. הוא חושב יותר, מה זה חושב? הוא חושב שנייה.
הוא חושב על דברים אחרים.
וזה יותר מדי. זה כנראה באמת עניין של ביטחון, ושל, רגע, אם אני יכול... יש לי את השנייה לחשוב, אני ואת ימינה, אני ואת שמאלה, אני אלך ישר, אני אלך
מה, לפה. מה, אני אחמיץ שוב, אני אחמיץ שוב, אני...
זה כל כך משמעותי אצלו, וזה שחקן שאנחנו מכירים את זה עוד מתחילת הקריירה, שהייתה משחק של לייפציג בבשיקטש, שהיה שם רעש נורא, והוא ביקש אחרי רבע שעה להתחלף, כי הוא לא עמד בה...
כי השמיעו לו מוצרט, נכון? לא. בטהובן, מה זה? כן, בתפוס המכני.
כן, בדיוק. אבל באצטדיון בטורקיה הוא לא עמד בלחץ הזה וברעש הזה. זה סיפור מאוד מעניין, מנטלי, פסיכולוגי, להבין מה עובר על אדם, שבסך הכל מדובר בשחקן טוב, בשחקן שיכול לתרום לטוטנאם, הנה תרם לה פה, אבל עובר דברים שהם, וכשאנחנו מנתחים, האם שחקן הוא טוב, האם שחקן הוא לא טוב, אז אנחנו מדברים על הדריבל שלו, ועל היכולת, על הסיומת שלו, ועל העזרה שלו בלחץ גבוה, על העזרה שלו בהגנה, אבל יש גם את העניין הזה, הפסיכולוגי, שאתה לא יכול לקמת אותו, אתה לא יודע להגיד כמה הוא משפיע על שחקן, אבל גם הוא, או בעיקר הוא, עושה את ההבדל בין שחקנים טובים, בינוניים, לשחקנים גדולים באמת. אז כנראה שהוא לא שחקן גדול כי יש שם את העניין הזה, אבל הוא כן שחקן טוב שצריך תמיד לזכור את העניין המנטלי.
וזה סיפור לסרט שיעשו עליו חברת האולפנים ורנר ברדרס.
לא! אני יושב פה שתי דקות ומחכה לזה.
חבוב.
שתי דקות.
יש זה, בוא, בוא.
למה? זה לא פייר.
יש דרך להשחיל זה, אפילו נתתי לו את הכבוד. לא הפרעתי באמצע, אבל אתה לא צריך, אין מה לעשות. זה עבודה שש שנים, זה לא...
בסדר. טוב, בוא נמשיך הלאה לפינת הליגות הנמוכות, כי אנחנו גם צריכים לעמוד. גם אתה גונב לי בדיחות. אני אשאיר אותך פה שעה ועשר דקות על הפחה וחמתך. פינת הליגות הנמוכות, לסטר מתעקשת להסתבך בצ'מפיונשיפ, מפסידה ל-QPR, הפסיד שלישי ברציפות, והריאנון של סנדרלנד ממש עובד לטוב, עם ארבעה הפסדים רצופים. סאות'המפטון מנצחת את ברמינגהאם 4-3 בצורה דרמטית, והקרב הזה שם מ-3 יצאו 2 ממש ממש מרתק, אבל אנחנו רוצים לרדת שתי ליגות למטה, לליג 2, אנחנו רוצים לרדת לדרבי של ווימבלדון, שאני רוצה עוד רגע שתסביר לי מי הטובים ומי הרעים, ואיך כל הדבר הזה יוצא עם פורסט גרין רוברס, שהם בסוף הרעים.
הם לא קשורים לסיפור הזה.
ארכי נבל, אבל ווימבלדון נגד אמקי דונס, דקה 90, וזה מה שקורה.
בוא נשמע. Back now to Reeves once again, stayed high and forward. Brown now with the opportunity, Bless going up in the center. Oh, it's a chance for Curtis, it's a goal! For Wimbledon! Yes! Yes! It's Ronan Curtis! זה ווימבלדון, ואפילו נראה כמו המדהים של לבש ווליד בדיר.
כמה אתה מחכה, אבל הרגע הזה שאתה תוכל בשידור של משחק כדורגל,
ליצוח
ככה? שיהיה הרגע הזה שאתה תוכל, כאילו
שהשידור של האוהד.
נגיד שישראל עולה לחצי גמר אליפות אירופה לנבחרות צעירות, למשל.
אבל לא צעקת ככה, יש כמו זה, זה לא הגעת לרמות כל כאלה.
לא, אבל זה לא השדר, זה מה שאוהד...
עוד עדיין מתאושש, שנשבר לה הכתף.
זה כל מה שאוהד בחיים שלו הרגיש במשחק מאוד משמעותי עבורו, אם זה דרבי, אם זה משחק על תואר, משחק נגד ירידה. פה המון רגשות כמובן מעבר. ווימבלדון, הקבוצה היא שהייתה, ווליד בדיר אמרת, שהייתה בפרמייר ליג, הקרייזי גנג, שירדה בליגות, פשטה רגל, ואז בעצם איבדה את השם ווימבלדון לטובת מילטון קינס. מילטון קינס זו עיר לא רחוקה מלונדון, אני אוהב לקרוא לה המודיעין של, של אנגליה, כבר עיר שנבנתה מחדש.
שם
לא
גדל
דלי אלי. לא היה לה מועדון, מועדון כדורגל, אז הם השתלטו על ווימבלדון, קיבלו את השם האדמיניסטרטיבי, אפילו את האצטדיון, וככה הצליחו להכניס קבוצה, בעצם במקום להתחיל מלמטה, בליגה קצת יותר גבוהה. בווימבלדון כמובן האוהדים... לא התחברו לדבר הזה, כי זו הייתה קבוצה אחרת לחלוטין, והקימו מחדש את הקבוצה שלהם מלמטה, ועלו, ועלו, ועלו. זה לא היה מפגש ראשון ביניהם, כבר נפגשו כמה פעמים בעבר, אפילו אם כבר עברה את מילטון קינס בליגות, חזרה לליגה הזו, אבל לבוא ולנצח אותם. בדקה ה-94, עודים שאומרים אלדון, מבחינתם זה, זה רגע עשי, אתה, ברור, זה קבוצת, זה, זה ספורט, והם רוצים להגיע לפרמייר ליג, והם רוצים להחזיר ימיהם כקדם, לזכות בגביע שוב. הניצחון הזה, אתה שומע את האוהד, השדר, זה, אלה הרגעים הכי יפים שיש בספורט.
הניצחון הזה עבור ווימבלדון שווה תואר גרנד סלאם. לקחתי חשוב, נכון? לקחתי חשוב?
לא, באמת, רק לבאר ולסיים את הנושא הזה, שווליד בדיר בא למפגש מחזור ורוצה לפגוש את החברים הוותיקים. אז לאן הוא הולך? לווימבלדון? לאמקי דונס? כאילו, לאן?
לווימבלדון.
לווימבלדון? כן. זה אוקיי, בסדר. זה מקל, אגב.
ואם הוא לא יודע, שישאל את... את וילי ג'ונס.
ושרון, כובש השער, רונן קרטיס, אתה יודע שהוא מגיע ממקום שלא מכניסים בו רגישים ללקטוז?
למה?
הוא מגיע מדרי סיטי.
וואו.
דרי, זה חלב דרי כאילו?
דרי זה חלבי, כן. וואו. הייתי צריך לפנות אליך, כי הוא...
חמש יחידות אנגלית. אתה לא יודע הצרכה, אני לא יודע... לא, שמעתי משהו על דרי.
דרי, זה דרי. טוב, אנחנו מסיימים עם הפינה שלנו החדשה, המשחק הכי טוב שיש בשבוע שעבר. המנצח היה רוי זאגה, שאומנם היה פחות פטריוט ופחות שילב שחקנים ישראלים, אבל בעיניכם ובעיני המאזינים והצופים, הרכב ראוי יותר של שחקנים ששיחקו יחד עם אייל ברקוביץ'. המשחק שלנו הפעם, השבוע הזה, ואנחנו גם רק מזכירים שההרשמה עדיין פתוחה, ואם אתם רוצים להשתתף במשחק, ולא רק להציע הצעות, קיבלתי כבר כמה הצעות ורעיונות לכל מיני קונספטים שאפשר, וגם את זה אני מעודד, אבל אפשר לפנות ברשתות החברתיות ולהציע. אז המשחק שלנו הפעם זה להרכיב את הקבוצה הטובה ביותר שאפשר להרכיב
באנגליה.
ממנצ'סטר יונייטד, שזה בימים האלה,
או פרמייר ליג.
שהמגבלה של השחקנים יכולה להיות אליפות אחת או פחות. כלומר, כל הגיגסים ובקאמים ורונלדו, כולם יוצאים החוצה, חייבים שחקנים ביונייטד שלא זכו ביותר מאליפות אחת,
זאת אומרת, כל העשור האחרון.
העשור האחרון, לא.
כל העשור האחרון ו...
והבדקים, כי היה גם...
ון פרסי.
לא, יש לי מרד, יפה.
דוני ון דה בייק.
אז בוא רגע...
הוא זכה בפחות מאליפות אחת.
בוא נראה אם הוא נכנס. אז בוא נתחיל רגע עם ההרכב של גל עצמון. ההרכב של גל עצמון הולך ככה, בשער דוד דחיה, בהגנה רפאל ורן, ג'רארד פיקה, בעונה שלו ביונייטד, לוק שו, קסמירו, ברונו, די מריה, פוגבה, הנה דיברנו על פוגבה, אז גם פוגבה בפנים, זלטן, פורלן ורובין ון פרסי, ואני רק רוצה להדגיש, זה לא מתבסס על האיכות שלהם ביונייטד, על האיכות שלהם כשחקני כדורגל.
הרכב לא רע.
קבוצה טובה, קבוצה טובה.
זה הרכב של גל עצמון, והעניין המעניין פה, זה פנה אלינו המתחרה השני, איתי שחורי, ועשה הרכב מאוד 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 דומה. מאוד מאוד דומה, בוא נראה רגע את ההרכב של איתי שחורי, אז שוב, דוד אחיה, והנה שוב רפאל ורן, והנה ג'רארד פיקה, אבל הנה פה יש לנו את לורן בלן, בקישור קסמירו, ברונו, דימריה ובסטיאן שוויינשטייגר, ובהתקפה זלטן, ון פרסי ומייקל אוהן. כלומר, אנחנו בעצם, אם אנחנו לוקחים את זה...
שלושה שינויים?
אנחנו בעצם, אם שמים את כולם בצד...
שלושה שינויים מהשבוע שעבר.
אם התחרות היא בעצם על השינויים, כי כל השאר זה אותו דבר, ואתה לא יכול לשפוט, אז ההבדלים היא שבקבוצה אחת יש את לוק שו, פוגבה ופורלן, ובקבוצה השנייה, לורן בלן, שוויינשטייגר ומייקל אוהן.
אני חייב להגיד שזה שיפורים מאוד משמעותיים נעשו פה.
מה זה אומר?
באמת, לא, מה זה אומר?
לא, מי השיפורים?
לא, קבוצה של שחורי.
קבוצה של שחורי.
אתה השינויים...
אתה אומר השיעורים...
רגע, מותר לי להגיד או שזה כמו חידות? אסור לי להגיד.
לא, אתה צריך להגיד את ה...
הקבוצה של שחורי לוקחת, לא בגדול, אבל לוקחת שם, כאילו...
בלן על שו, זה באמת
בלן על שו, וגם מייקל אוהן על פורלן. זאת אומרת, אם אתה לוקח סי וזה, אז אני...
אגב, שוויינשטייגר על דימריה?
דימריה על שוויינשטייגר, אתה מתכוון?
לא, אמר פה יש
דימריה, מקודם לא היה דימריה.
בשני משחקים. לא, פה יש שוויינשטייגר.
שוויינשטייגר. אז שוויינשטייגר לעומת מי?
לא, שוויינשטייגר, סליחה, הוא לעומת פוגבה, סליחה. לעומת פוגבה, בשני משחקים דימריה.
לא, פוגבה לוקח קצת בשיא, אבל לא, אני עדיין, אני לוקח את ההרכב הזה, של שחורי.
כן, גם אני.
אז יש לנו פה שניכם, אתם הולכים איתי שחורי.
בעיקר בלן על שו, זה עושה הבדל. פה, אתה
יודע... והייתי כבר מסרב לב את
בברטז. מי שנכנסו פה, זה גם פיגורות, דמויות אמיתיות, המנהיגים, גם שוויינשטייגר, גם לורן בלן, זה דמויות בקבוצה שיש בה כבר לא מעט מנהיגים, אני חושב שאני הולך עם הקבוצה הזאת.
אז ההצבעה שלכם חשובה, ההצבעה של המאזינים והצופים תהיה
חשובה. עוד יותר חשובה.
לא פחות. האחוזים, נבקש מעורך דין שלנו להגיד מה האחוזים, ואנחנו נפרסם את זה כמובן ברשתות החברתיות, ואתם מוזמנים להצביע ולהשפיע, וכמובן בשבוע הבא, שני מתחרים חדשים, הכי טוב שיש, עד הסוף שבו ליברפול או סיטי או ארסנל או איתי שחורי, מישהו מהם יזכה בתואר הכי טוב שיש. עד כאן להפעם, ואנחנו עכשיו בפרק הבא, יהיה לנו כמובן משחק עונה לדבר עליו, וכמובן משחק מאוד מאוד חשוב בין טוטנהאם ואסטון וילה, מי תהיה רביעית של ליגת האלופות ומי תהיה חמישית של ליגת האלופות. וחוץ מזה, שרון, אתה תגיע עם הכרזה מיוחדת, אתה לא רצית להגיד אותה עכשיו, כי אמרת שדברים טובים לא מגיעים במספר 23, זה הפרק שלנו 23, וזה חסר משמעות 23, לא קרה שום דבר טוב 23, לעומת זאת 24, זה היה המספר של קובי בריינט, אני צודק, אז קובי בריינט היה 24, קלוד מקללה היה 24,
גיא בדש,
צ'יק טיוטה בבייג'ינג, אנטרפרייזס היה 24, אז שבוע הבא הכרזה חגיגית, אנחנו נפרסם גם לינקים לכל הדברים שדיברנו עליהם בתולדות הפוד בשבוע הבא, יהיה לינקים להכל, וגם נחגוג את הזכייה בפודקאסט הספורט של השנה, של אתר
של ה...
צ'יק, זה, של, אתר של, צ'יק
לא,
טיים.
של טורניר הילד, אתה יודע, יש ספורט הילד, שזה ענפים הלא אולימפיים.
זה אתר צ'יק טיים, אתר המעריצים של צ'יק טיוטה, אוקיי? זה התחרות שלנו, אנחנו נזכה בזה.
זה אמיתי או שמצאת? כי אם המצאת זה יפה.
ברור שיש כזה דבר, צ'יק טיים. ועד אז, תהיו איתנו גם השבוע הבא, ונמשיך לראות את הליגה הטובה בעולם. יאללה, ביי.